טוב, פשוט רבנים, ודרים, ציינו, רבנמת, שבת, קהילה. אני רציתי, בהזדמנות החגיגית הזאת, כלומר, אמנם זה, אני רוצה לומר למען הסר ספק, כלומר, זה לא ספר שאני עבדתי עליו מתחילה ועד סוף. ספר שברוך השם השקעתי בו די הרבה, בעיקר בזמן האחרון. אבל בכל אופן זה ספר של ראשונים, של אחד מיוחד, כל ראשון הוא מיוחד במינו, כל ראשון יש לו את החשיבות שלו, וראשונים שעוסקים בהלכה יש להם בלי ספק חשיבות מיוחדת, וזה ספר שכדאי לדעת שהוא מופיע, הוא מובא בבית יוסף, הוא מובא, כן, מובא להלכה, כלומר הרבה פעמים אפשר לראות, לפעמים עוד מעט רק נזמין, ניתן איזושהי הקדמה, כן, מקווה שנצליח גם להיכנס את העניין, אבל שלפעמים מי שיחפש, אז גם ברמה, באותיות הקטנות שנמצאות בשולחן ערוך, הרבה פעמים ברמה יש מופיע, אם לא מופיע אורחות חיים, מופיע בספר המקביל לו, שעוד מעט נסביר את הרקע של שניהם, את הקשר ביניהם. הספר המקביל לו זה בעצם ספר שקוראים לו קולבו. כן, יש שני ספרים שהם בעצם שווים כמעט, כן? ספר אחד קראו לו קולבו, ספר שני, זה הספר שאנחנו הוצאנו, קוראים לו אורחות חיים. ספר הקולבו היה ידוע, כן, זה לא קולבויניק, כן, זה לא קולבוטק, אבל קראו, זה ספר הלכה של אחד מגדולי מהראשונים שחיו בפרובינציה בדרום צרפת, ושמו של המחבר של הספר הזה לא היה ידוע לאף אחד. כלומר, הספר הזה הוא בלי מחבר, על כריכה שלו, אבל זה גם דבר די נדיר. אין כמעט ספרים בין הראשונים שאין להם, לא ידוע שם המחבר שלהם, אפילו לא ידוע הרבה על המחברים, אבל ידוע משהו, כן, לפחות איזה שם, איזשהו זכר. לספר הקולבו לא היה שום שם, אין עליו שום שם. זה ספר שהופיע בעילום שם. אנחנו יודעים שבין האחרונים, החזון איש הופיע בעילום שם, היה חפץ חיים הופיע בעילום שם, כן, לרב קוק היה ספר בעילום שם, אבל היו כאלה שהיו כותבים בעילום שם, בין הראשונים כמעט אין דבר כזה. הספר הזה הופיע בעילום שם. והופיע ספר מקביל לו, שהוא במילים, כשעושים אפילו את השוואה בין המילים, ממש הדמיון הוא מאוד מאוד גדול. והספר הזה קוראים לו אורחות חיים. הספר לאורחות חיים יש שם למחבר, והשם הוא רבי אהרון הכהן. אז פה אנחנו כותבים רבי אהרון הכהן מילוניל, אבל בעצם כנראה, גם עליו לא ידוע הרבה, כנראה שהוא חי בנרבונה, זאת אומרת, עיר אחרת בפרובינציה, לא לוניל, לוניל הייתה עיר מפורסמת, גם נרבונה הייתה עיר מפורסמת, בכל אופן אם כן, הוא היה מפרובינציה. עכשיו, השאלה שמופיעה במחקרים שדנו בזה, מחקרים באנשי מדע, כן, הרבנים, דנו בשאלה, מה הקשר בין שני הספרים האלה? כלומר, אם אתה רואה שני ספרים דומים, אז איך נוצר הדמיון הזה? אחד לקח מהשני, ששני מחברים, אחד גנב מהשני, אחד לקח מהשני, אחד קיצר את השני, כן, אנחנו יודעים שיש קיצור שולחן ערוך, כן, אז השולחן, היה שולחן ערוך, היה רב שכתב ספר שם קיצור שולחן ערוך. אז השאלה באמת, האם שני הספרים האלה יש ביניהם איזשהו יחס כזה של קיצור? סליחה? כן, אז אבל שניהם הם אותו דבר, כמעט אותו דבר. זה לא ממש אותו דבר. כן, יש דומה, יש דמיון. בקיצור, יש במובא בכסף משנה, כסף משנה היה בית יוסף, זה הפירוש על הכסף של בית יוסף בן הרמב"ם. גם הופיע במקום אחד בקיצור, שבתחילת הלכות שופר, הוא מביא שם שמשמע ממנו שהכל בו זה בעצם הקיצור. זה מעין קיצור כזה של אורחות חיים. אבל כאשר מנסים לעשות באמת השוואה רצינית, השוואה מקיפה, אז רואים שלכאורה בית יוסף היה כמובן גדול, כן, רבי יוסף קארו, כן, מי לנו גדול כרבי יוסף קארו, אבל כנראה שבנקודה, בנושא הזה, כנראה שהחוקרים בכל זאת צודקים, והמציאות היא הפוכה. כלומר, שהיה ספר בשם קולבו, כלומר, אותו מחבר בעצם כתב את הספר של הקולבו, ועליו הוא בנה ספר נוסף. כלומר, בעצם יהודי שחי כתב ספר, אחר כך כל הזמן הוא שיפר אותו. הוא כתב את הספר, קרא לו בשלב ראשון קולבו, אחר כך הוא קרא לו אורחות חיים, ומה שאנחנו מוצאים, הדבר שאולי זה התגלית שאני רוצה לנסות לראות כמה, לא יודע כמה מספיק, השאפר מאוחרת מאוד והראש לא בדיוק בשביל להיכנס לנושאים הלכתיים, נדמה לי סבוכים, אבל בכל אופן כשעושים את המחקר גם מבחינת, כשעושים את הבדיקה גם מבחינת מספר החכמים שמופיעים בשני הספרים, גם מבחינת הסדר, איפה הסדר, לפעמים הסדר שונה, אז איפה הסדר יותר טוב, גם מבחינת התוספת של ההלכות, כל מיני הלכות, אז רואים שבאורחות חיים יש יותר הלכות מאשר בכל בו, יש יותר חכמים מאשר בכל בו, מבחינת הסדר, דרך כלל הסדר, במקומות שיש שוני בסדר, הסדר באורחות חיים הוא יותר טוב, ומזה הגיעו למסקנה באמת שכנראה האורחות חיים הוא הספר השני, כלומר זה כן, כאילו זה כל בו היה ספר ההכנה, ספר הראשון, המהדורה הראשונה, האורחות חיים מהמהדורה השנייה. מה שאנחנו כעת גילינו, כן, שכאשר עשינו את הבדיקה של כתבי יד, כלומר, הוצאנו את הספר, כלומר, הספר הזה הודפס בשנת ריש צדיק בית, או ריש פי בית נדמה לי, כן, הודפס בוונציה, והכתב שלו, כתב רשי כזה, מאוד מאוד ישן, כן, היה תור, אמנם היה איזה דפוס חדש, מתיק בדיוק אותו דבר, אבל בכל אופן היה דפוס אחד גדול, כן, הודפס בכתב יד, כן, רבי, באותה שנה, ואנחנו מצאנו עוד כתבי יד. מה שהתגלה בכתבי יד הוא שיש כתבי יד שיש בהם פשוט תוספת ניכרת על, 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 על מה שיש בדפוס, וממילא בעצם אנחנו, הטענה היא שיש פה בעיקר שלוש מהדורות, כלומר בספר הזה בתחילה היה כל בו, אחר כך הייתה המהדורה של האורחות חיים הנתפס, המהדורה השלישית זה מה שאנחנו קוראים לו בתוך הדברים שלנו כתב יד ב', כן, כלומר כתב יד שהוא כנראה היה המהדורה בטרה. בזמנו כשהוצאנו אותה על מסכת שבת, כן, שם הייתה נפקמינה ממש להלכה, יש נושא של הגסה, מי שמכיר את נושא של הגסה בשבת, אז יש איזו דעה חריגה של דעת הכל בו שהגסה בשבת היא איסור דאורייתא. מה שנראה לכאורה מתוך הדברים שבאורחות חיים, שהוא כנראה חזר בו, לפחות לפי המהדורה הבטרה הזאת של כתבת ב', הוא כנראה חזר בו וסובר למסקנה כנראה שזה לא איסור דאורייתא לאיזה, או שבחפחות יש בזה מה בעניין הזה מחלוקת, הוא בכל אופן, אז מצאנו כן שיש גם נפקמינות להלכה מעשיות בדברים האלה. עכשיו מה שאני רוצה לנסות, ננסה לעשות זה כמה שיותר קצר, כן, כמה שיותר פשוט, אבל לנסות לעמוד פה על שני סוגים שאנחנו עוסקים בכתבי יד, עושים בהשוואה של כתבי יד של ראשונים ושל ספרים, כן, של ספר אל כתבי יד. אז צריכים לדעת שיש לנו שני סוגים של שינויים שאנחנו דנים בהם. סוג אחד של שינויים זה שינויים של דיוקים. כמה שיש לפעמים, אנחנו צריכים לדעת שהאנשים האלה שהטיפו כתבי יד, אנחנו היום מדפיסים. והדפסה זה דבר מאוד מסובך. ומי שמדפיס בדרך כלל זה אנשים מומחים. כן, אני יודע אני זוכר שמאוד חפרון, זכרונו לברכה, היה הרם בישיבת מרכז רב, אני זוכר שהוא ישב שיבה על אמא שלו, אז הוא סיפר שאמא שלו הייתה גרה בז'יטומיר, והחפץ חיים, כשהדפיס את המשנה ברורה, הוא בא לג'יטומר וישב שם כמה שבועות כדי להגיע את הספר, והיא שימשה אותו. כלומר, אמא של מאוד רפורם, היא שימשה את החפץ חיים, כן, את הילדה קטנה, היא שימשה אותו כשהוא בא, כשאנשים היו פשוט באים לבית הדפוס, והיו שימים שם הרבה מאוד זמן, אבל זה באמת היה אדם יחיד. לעומת זאת, כאשר בסקו בכתבי יד, בכתבי יד היו כל מיני אנשים שהיו נותנים ספר למישהו שהיה כתבן, לא תמיד הוא היה מבין את מה שהוא היה כותב, כן? לא תמיד הוא היה מספיק תמיד חכם, הוא היה אתה עושה את הרבה פעמים במהירות, הוא לא למד תמיד את הדברים, אז לכן נוצרו הרבה מאוד שגיאות, יש הרבה מאוד כבר כשאתה עושה, עכשיו מכתבי יד יש הרבה מאוד שגיאות. אז לכן יש הבדלים שבין כתבי יד שנובעים משגיאות, אבל יש הבדלים, כמו שרציתי לומר קודם, הבדלים שאומרים מהדורות אחרות, כמו שבמכוון יש תוספת של תוכן במהדורה הבאה שאיננה במהדורה הקודמת. עכשיו, אני רציתי פה, אני רוצה לעשות ניסיון, כן, קצת להכניס אתכם לעניין הזה ולנסות לעבור פה על שתי הלכות שנמצאות פה באורחות חיים, ולנסות פשוט קצת לראות לבחון את הנושא הזה של הדייקנות או של התיקון של כתבי היד. אז יש פה אם כן, אני אנסה קצת ככה לקצר את הדברים ולא קצת לפשט אותם, כדי שבאמת זה לא יהיה יותר מדי מסובך. אם כן, פה במספר 4, מי שרואה פה בדף, אז יש פה הלכה. הלכה מאורחות חיים. הלכה בהלכות חמץ ומצה, סימן נ', אז כתוב שם כך. בצק שבסדקי הריבה אם יש כזית במקום אחד והוא במקום עשוי לחזק, דהיינו בשוליה, חייב לבאר. ואם אין כזית במקום אחד והוא במקום שאין עשוי לחזק, דהיינו בדפניה, חייב לבאר. טוב, אז זה קצת נשמע על פניו ככה צמוד טורקית, אבל ננסה לבאר את הדברים. מה, יש מושג כזה של בצק בסדקי הריבה. כלומר, הריבה זהו כלי כזה שבו בדרך כלל אנשים את הבצק, כן, יש כלי גדול, כלי מעץ בדרך כלל, או כלי מחרס, אבל הכלי הזה היה כלי גדול שבו היו לשים תמיד את הבצק. עכשיו, מגיעים לפסח, ובדרך כלל באותו כלי, זה לא כלי, זה לא מיני רוסטה, ולא מכל מיני דברים שיש לנו היום, שהכלים יכולים להיות חלקים, ויכולים להיות לגמרי לגמרי נקיים וחזקים, אז בדרך כלל היה נשאר בצק בסדקי הרבה, כלומר היה נשאר קצת, כשהיו לשים בזה הרבה, אז היה נשאר קצת בצק. אז אומרת כאן, אומר כאן ארוחות חיים בעקבות הגמרא, אז הוא אומר, אם יש כזית במקום אחד, אנחנו רואים כאן, אם יש כמות של בצק של כזית במקום אחד בעריבה הזאת, עכשיו כתוב, הוא במקום עשוי לחזק, דיינו בשולח חייב לבאר. מה פירוש? אני אומר דבר, יש מושג, מה זה עשוי לחזק? אז עשוי לחזק, הכוונה היא שיש, הרי הבצק הזה הוא בעצם דבק כזה, כן? הרי אנחנו יודעים, אפשר לעשות, כשהיינו ילדים היו עושים דבק מקמח ומים. אז אם כן, הבצק יכול גם לחזק את העריבה. כשאתה מחזק את העריבה בבצק, הוא יכול גם להתבטל כלפי העריבה, נכון? כשאתה לא מעוניין בו בתור בצק, אלא יש מצבים מסוימים שהוא עשוי לחזק, כלומר שאתה כבר התייאשת ממנו, אתה לא מעוניין יותר להוציא אותו בתור לחם, אתה לא רוצה להפות ממנו לחם או דברים מהסוג הזה, אתה מעוניין בעצם שהוא יחזק את העריבה, שהוא ידבק לעריבה, ומילא הוא מתבטל כלפי העריבה. אומר, אבל מה כתוב כאן? אבל אם יש בו כזית, כלומר, אז אני אומר כך, אם בכל זאת, אומרת פה, כן, תודה רבה, הערכות חיים, שאם יש בו אבל כזית, ויש כמות גדולה שזה כזית, אז במקום שעשוי לחזק, כלומר לכאורה אפילו שזה עשוי לחזק, נכון? כלומר לכאורה, הרי אם זה עשוי לחזק, פשוט הדבר שאתה לא רואה את זה בתור בצק נפרד, אלא אתה רואה, זה תפל בעצם לכלי, זה הפך להיות חלק מהכלי. אבל אני אומר, אם יש בו כזית, חייב לבאר. אבל ממשיך האורחות חיים ואומר, ואם אין כזית במקום אחד, והוא במקום שאין עשוי לחזק, דיינו בתפניה חייב לבאר. אבל הוא אומר, עכשיו מה הלכה השנייה? עכשיו אני אומר כך, אבל אם אין כזית במקום אחד, אבל הוא במקום שאין עשוי לחזק, מה הפירוש? מה זה אין עשוי לחזק? אין עשוי לחזק כמו שאין דבר שהוא לא בטל כלפי הכלי. כלומר, הוא לא הופך להיות חלק מהכלי, אלא הוא עומד בפני עצמו, הוא זה בצק, כן? אז הוא לא עשוי לחזק. אז פה אנחנו אומרים שאפילו אם אין בזה כזית, כלומר, אם הוא עשוי לחזק, כלומר, אם הוא הופך להיות חלק מהכלי, אז רק אשר יש לו חשיבות של כזית, אז אני אומר, אתה צריך לבאר. אבל כאשר הוא לא עשוי לחזק, כלומר, כאשר זה בצק הזה, שאתה מתכונן להשתמש בו בתור בצק, אתה לא זה לא הופך להיות חלק בלתי נפרד מהדופן של הכלי. אז כאן אומר, כאן ההלכה היא, שאפילו אם יש פה פחות מכזית, גם כן צריך לבאר. עכשיו, אבל לפי זה, אם אנחנו נראה, נחזור אבל למשפט הראשון, את המשפט השני אנחנו מבינים טוב, נכון? אם אין כזית במקום אחד, והוא במקום שאין עשוי לחזק, כלומר, אפילו שאין כזית במקום אחד, אבל הוא במקום שאין עשוי לחזק, היינו בתפניה, חייב לברר. למה? זה לא עשוי לחזק. זה לא עשוי להיות, זה לא מתבטל כלפי הכלי. לכן אפילו אם אין בזה כזית, תבאר. אבל מה כתוב, אבל אם ננסה לבחון את המשפט הראשון, מה כתוב כאן? בצק שבסדקי הריבה, אם יש כזית במקום אחד, אז פה, מה פה והוא במקום עשוי לחזק? אבל כתוב פה, הלשון היא, והוא במקום, מה פה והוא דווקא כאשר הוא עשוי לחזק? הרי זה צריך להיות בדיוק הפוך. החידוש הוא שאפילו אם הוא עשוי לחזק, מה שאפילו אם הוא חלק מהכלי, בכל זאת אני אומר לך, כמה שיש בו כזית, אתה צריך לבאר. אז למה כתוב והוא במקום עשוי לחזק? אבל אם אנחנו נשים לב, אז אם נהפוך את העמוד, כן, אז סליחה פה על הסדר פה של הדברים, אבל אם נהפוך את העמוד, וכתוב שם, למעלה, יש פה הערות של כתבי יד, והוא בית ה' אפילו. כלומר שבעצם במילה אחת קטנה משנה לנו פה בעצם את כל העניין. כלומר, בדפוס באמת היה כתוב והוא במקום עשוי לחזק. ושאלנו אם הוא במקום עשוי לחזק, עד רבה. כלומר, אם הוא לא עשוי לחזק, אז עד רבה. ודאי שאתה צריך לבאר. החידוש הוא שאפילו במקום עשוי לחזק, היינו בשולח, חייב לבאר. אז בואו, מה? זה פשוט, זה כינויים של כתבי היד. שני כתבי היד, בתוך כתבי היד שהיו לנו, אז יש כתב אחד שקוראים לו, אנחנו קוראים לו ב', כתב יד אחד שאנחנו קוראים לו ה'. ה' זה, דרך אגב, זה כתב יד שנמצא פה בירושלים, בספרה, בדרך כלל כתבי יד הם באים מחוץ לארץ, יש ותיקן, יש כל מיני אוקספורד, יש כל מיני מקומות שונים ומשונים. כתב יד ה' זה כתב יד שהיה, שנמצא באוניברסיטה פה בירושלים, כתב יד עצמו. היום, בגלל שיש כל מיני גנבות, אז קשה מאוד להגיע לכתב יד הזה עצמו, אבל אני זכיתי עוד לפני, נדמה לפני 12 שנה, ראיתי את הכתב יד הזה, הראו לי את הכתב יד הזה. אבל בכל אופן, זה גם מעניין לראות כתב יד מלפני 750 שנה, זה דבר מאוד מעניין. אבל בכל אופן, מי שזה, הדברים האלה מעניינים אותו. אבל בכל אופן, הדבר הזה, אם כן, אתה רואה פה שמילה אחת קטנה היא בעצם, כן, כשאתה עושה השוואות עם כתבי יד, אתה יכול פתאום לגלות שיש לך פה איזשהו אוצר שאתה פתאום מרוויח בו משהו על ידי השוואה הזאת של כתבי יד. זו דוגמה. זו לא דוגמה שרואים אותה כל יום, זו לא דוגמה אבל יש דוגמאות כאלה, וזה בעצם הערך. כלומר, שאתה עוד מוציא ספר ואתה מנסה לעשות עם כתבי יד, אז זה הערך של כתבי היד, ולשעל ידי כך אתה מגיע, יכול להגיע לידי את הדקנות יותר גדולה. עכשיו, זוהי הלכה אחת. עכשיו אני רוצה להביא בתור דוגמה עוד הלכה נוספת, הלכה יותר פשוטה. יש כאן הלכה שהיא הלכה מאוד מעשית. השאלה היא, בליל הסדר, אנחנו יודעים תמיד שקידוש, צריך לעשות, עושים קידוש בליל שבת, נכון? כמה צריך לשתות מהקידוש? אנחנו רואים שלכתחילה, המקדש, כן? או, יכול להיות אולי אפילו מישהו אחר, אבל בכל אופן, אדם אחד לכתחילה צריך לשתות. כמה צריך לשתות? מלא דוגמה. כן? בין אם עושים קידוש בבוקר, בין אם עושים קידוש בערב, אז יש, המקדש צריך לעשות, לשתות מלא דוגמה. זו השתייה הניכרת, כן? שהיא, בא אדם יוצא ידי חובת הקידוש. מה, כן, עכשיו, מה זה, כמה זה מלוא לוגמר? מלוא לוגמר, אנחנו רואים שזה רוב הרביעית, כן, אם זה לפי רוחיים. לא, למשל, זה 86 מיליגרם, אז רוב הרביעית זה מלוא לוגמר. ובזה הוא יוצא ידי חובה, וגם כולם יוצאים ידי חובה. כלומר, לא כל אחד צריך לשתות מלוא לוגמר, אלא ברגע שיש לכתחילה, ברגע שאחד, או בדרך כלל זה המברך, ברגע שהמקדש הוא שותה מלוא לוגמר, אז בעצם כולם יוצאים ידי חובת קידוש. מה קורה בליל הסדר? אז בליל הסדר יש שני שינויים לכאורה. שינוי אחד הוא שלא רק המקדש צריך לשתות מלוא לוגמר, אלא כולם צריכים לשתות, כולם חייבים בארבע כוסות. אז גם גברים, גם נשים, גם ילדים, מי שיכול, צריכים לשתות ארבע כוסות. אז זה לא מספיק שאחד שותה, נכון? אלא צריך כל אחד ואחד עושה קידוש, זה משהו מיוחד במינו. לפני כל אחד יש כוס, כן? וכל אחד, כולם יחד, גברים, נשים, כולם יחד, שותים את הכוסות. עכשיו, אבל כמה צריך לשתות? אז יש פה גמרות, עוד פעם, אני רוצה לקצר את העניין, אבל יש בכל פעם בעניין הזה מחלוקת ראשונים, השאלה איך בדיוק ללמוד את הגמרות, אבל יש גמרה אחת שמדברת על רוב כוס, ויש גמרה אחת שמדברת על מלוא לוגמר. אז השאלה היא האם זה בעצם אותו דבר, רוב כוס ומלוא לוגמר, בגלל שרוב כוס היא בדרך כלל רביעית, או מדובר פה בשני דברים. סליחה. אז זה אם כן מחלוקת הראשונים. אני מביא כאן האורחות חיים, אז הוא מביא כאן. בסדר לפסח, אני בהמשך של אותו מספר 4, אז אומר כאן כך, וצריך לשתות מכל כוס וכוס מלא לוגמר, וזולת זה לא יצא, כלומר כל אחד ואחד צריך לשתות מלא לוגמר, לא יצא, אחרת הוא לא יצא ידי חובת 4 כוסות. הילקח אין יוצאים בכוס שאין בו אלא רביעית, שניים. כלומר, איך שניים? שני אנשים ודאי לא יכולים לצאת, אם יש לך כוס שיש בו רביעית מדויקת, שניים לא יכולים לצאת, למה? שאם מלא לוגמר זה רוב רביעית, אז ודאי ששני אנשים לא יכולים לצאת בכוס אחת. אחד שאתה כבר מלא לוגמר, אז ודאי שהשני יהיה לו פחות, כן? ואם היה כוס גדול, שיש בו שתי רביעיות או יותר, שותים בו שניים או יותר לפי הרביעיות, זה אחר זה, ויוצאים. ואחר ששתה מלא לוגמר, אפילו מכוס קטן שאינו מחזיק הרכבית, משקה לבנה ולינוייתו הקטנים, כלומר אומר, אבל זה ההלכה נוספת שנמצאת פה בגמרא, שאם אדם שתה מלא לוגמר, אז כמובן נשאר לו קצת לבנה ולינוייתו הקטנים, שהם לא חייבים במצוות, אז בסדר, אתה יכול לתת להם, כמובן שעדיף תיתן להם, אבל גם אתה לא יכול, אתה יכול לתת להם השיריים של הכוס שלך. בכל אופן, יש בהם כן חידוש, החידוש הוא שבכל באמת אחד יכול לשתות אחרי השני, לא חייבים שכל אחד ואחד יהיה לו כוס נפרדת, כן, זה חידוש גדול מאוד, אבל בכל אופן הוא אומר, לפי הדעה הזאת, מה זה, כלומר, כמה צריך לשתות, לא משנה גודל הכוס, אתה שותה מלא לוגמר, וזה אתה יצאת ידי חובת כוס של 4 כוסות, ומילא, ב-4 כוסות כל אחד ואחד צריך לשתות ב-4 פעמים מלא לוגמר. אבל הוא מביא פה בהמשך, והרמב"ן והראה, כן? והרבי יהודה ברבי אבא מאריזה כתבו, ובארבע כוסות של פסח צריך לשתות מכולן רובה. אפילו היו מחזיקים כמה רביעיות. אז הוא אומר, אומר פה הרמב"ן, כן, יש פה כן, חידוש גדול מאוד, שזה מופיע, מביאים את זה להלכה, כן, כמובן מי שרוצה להחמיר כדעה הזאת, שהרמב"ן אומר שרוב כוס בליל הסדר זה לא מלוא לוגמה, אלא רוב כוס זה רוב כוס. כן, אני זוכר שהייתי ילד, היינו בחיפה, היו עושים, לא יודע, פה עושים כנראה בית כנסת הגדול, אבל לא, אף פעם לא הייתי שם לשמוע את החזן, אבל בכל אופן היו עושים בליל שבת, היו עושים קידוש בבית הכנסת, עכשיו אני זוכר כוס כזאת גדולה, כן, לא יודע איך הוא בכלל החזן בקושי החזיק אותה, כן, אבל הייתה כוס, אז מה, לפי הרמב"ן, יש לך כוס, אתה מחזיק כוס, אתה צריך לשתות רוב כוס, כן, אז זה יכול להיות, אני יודע מה, חצי ליטר, אבל, ואם זה יין, אז כמובן אחר כך אתה צריך, כן, לראות איך אתה צועד את הצעדים שלך, אבל בכל אופן, אם כן, זה, כך אומר הרמב"ן, אתה צריך לשתות רוב כוס, ולפי הכוס, לפי גודל הכוס, כן, עכשיו אומר, וממילא, עכשיו יש פה תוספת מעניינת מאוד, וכן כתב, אם כן, זו דעת הרמב"ן, אז יש פה אם כן מחלוקת ראשונים, ועכשיו הוא מביא, וכן כתב, אדוננו מורנו הרבי שם טוב ז"ל, וזה לשונו, דלעניין דלת כוסות בעינה לכל אחד רביעית, ומלוא לוגמר, ורובה דקסה, כלומר הוא באמת הולך לפי שיטת הרמב"ן, והוא אומר שבאמת צריך לשתות בליל פסח, אז צריך לשתות מכל כוס, צריך לשתות שבכל כוס לפחות תהיה רביעית, ואתה צריך לשתות מלוא לוגמר ורובה דקסה. כלומר, אם הכוס יותר גדולה, אתה חייב לשתות רוב הכוס. אלא הוא אומר, אבל יש פה גם חידוש נוסף, חידוש בתוך חידוש, והוא אומר, והיא דשכמן לבנה ולבני ביתו יצאו, הכוס גדול, שלאחר ששתה רובה דקסה, יישאר מלוא לוגמר לכל אחד ואחד. פה יש פה החידוש קצת יותר מורכב. אז הוא אומר, אם הראשון, כמה יוצא כך, שאם יש פה 3-4 אנשים שצריכים לשתות מהכוס הזאת, זאת אומרת שאין, לכאורה מדובר פה, לכאורה שלא יהיה להם מספיק כוסות כנראה, משהו כזה, אז יש, אלא ויש כוס גדולה, לא רק שאין מספיק כוסות, יש כוס גדולה, אז אומרים, אז הראשון ישתה רוב הכוס, ואחרים, אחרי שכבר הראשון, אחרי הראשון שתה רוב הכוס, אז כמובן שלאחרים נשאר פחות מרוב כוס, כן? הרי אין שני רובה, ברגע שאחד שתה רוב, אז מה שנשאר זה מיעוט הכוס. אבל אומר, אם במיעוט הזה נשאר מלא לוגמר, אז כל אחד ואחד אחרי שהראשון כבר שתה, כאילו זה דין בכוס, כנראה דין בכוס ובאדם הפותח של, 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 של השתייה הזאת, ואם הראשון שתה באמת רוב כוס, אז אחרים כבר יכולים להסתפק במלוא לוגמר. אבל בכל אופן, אם כן, עכשיו, מאיפה, מי זה הבן אדם הזה? מי זה כתב אדוננו מורנו הרבי שם טוב ז"ל? היה פה רב, כלומר, האורחות חיים ברח, כן, היה גירוש בצרפת, בדרום צרפת, והם ברחו שם למיורקה. הוא הגיע שם למיורקה, ושם היה יהודי בשם רבי שם טוב פלחו. וזה דבר מאוד מעניין, שבכמה וכמה מקומות הוא מביא את השם הזה, כלומר, האורחות חיים באופן כללי, זה ספר שכינס הרבה מאוד הלכות, יש הלכות מחכמי אשכנז, מרן רוטנבורג, יש הלכות ממרן רוטנבורג, הרש, כמה וכמה גדולי בעלי תוספות חכמי אשכנז, יש מרבני פרובינציה, הרייבד, הרזה, כן, רבנים גדולים, בעלמית, יש רבנים גדולים מאוד מחכמי פרובינציה, ויש כמובן גם מחכמי ספרד, כן, אבל זה דבר מעניין, שדווקא בספרים המאוחרים יותר, בכתבי היד המאוחרים יותר, שם יש יותר רבני ספרד מאשר במוקדמים יותר. אז בכל אופן, פה יש כן רב שקוראו לו רבי שם טוב פלחו, והדבר המעניין שהוא באמת מתייחס אליו בכבוד מאוד מאוד גדול, בעצם לשום רב בכל הספר הזה, הוא לא קורא אדוננו, מורנו וכולו, אז כן, ליהודי הזה קורה כך, וכאן הוא מביא את האמירה שלו, את האמירה שלו, החידוש הזה, בעניין של רוב כוס והמלוא לוגמר, כל העניין הזה, זה בעצם תוספת שאנחנו מצאנו אותה בכתבי יד, כלומר תוספת שמצויה בכתבי יד. כלומר זה לא כתוב בספר, בספר נתפס זה לא כתוב, יש פה תוספת שנמצאת בכתבי יד. אם כן, בכל אופן, אם כן, זה כדי לתת פשוט קצת איזשהו טעם לעניין הזה של העיסוק בכתבי יד. כן? עכשיו, מה שרציתי רק לסיים, אז אם כן, עסקנו בשני דברים. כן, דיברנו על העניין הזה שההבדל בכתבי יד הוא נובע מתוך דייקנות, או מתוך תיקונים של לפעמים של מילה, לפעמים של אות, כן, לפעמים גם אות יכולה לשנות מאוד. העניין הזה של התוספות. שזה בעצם מהדורה נוספת של ספר. רציתי לסיים בקצת בענייני הגדה, בענייני הגדה, הגדה, כן? אז אם כן, יש פה בין הראשונים, יש פה גם פרשנות, כן? הדבר מאוד מעניין, שאבל כשבהלכות, הבעל האורחות חיים כמעט ולא מחדש חידושים, כמו שאמרנו קודם, אבל בהגדה של פסח, בפרשנות להגדה של פסח, אז הפרשנות הזו נמצאת גם בקולבו, גם באורחות חיים, כתב יד ב', כתב יד שאנחנו רואים אותו כמאוחר, דווקא הפירוש של הגדה של פסח לא נמצא, אבל בכל אופן יש פה פירוש עקיף, כלומר פירוש של אגדה, שפירוש שלם, כן, שני, זה לא הליקוטים, אלא ממש פירוש שלם על אגדה של פסח. דרך אגב, יש פירוש, פירושים, כמה פירושים של הראשונים שנאספו על ידי במוסד הרב קוק, יצא, כן, בזמנו, כן, אז אם כן, תורת חיים, פרשום של תורת חיים, שכמה וכמה ראשונים, האורחות חיים אומנם נמצא שם, אבל כאן, שם, מרוב יצים, קשה קצת לראות את היער. אבל בכל אופן, פה, אם כן, בפרשנות הזאת של אגדה של פסח, רציתי לעמוד על נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו לפעמים, אנחנו אומרים את הפיוט של דיינו, פיוט קדום מאוד שנמצא בכל האגדות של פסח, אבל יש פה נקודה אחת שהראשונים מנסים לעמוד עליה ומנסים להבין אותה בתוך הפיוט הזה של דיינו. מה אנחנו רואים בדיינו? דיינו אנחנו בעצם אומרים, אנחנו הולכים שלב שלב, ואנחנו אומרים, כל דבר ודבר שקדוש ברוך הוא עשה איתנו, דיינו, כן? לא הוציאנו ממצרים, לא עשה בין שבטים, וכולו, אנחנו הולכים שלם שלם, וכל הזמן אנחנו מדברים, שקדוש ברוך הוא עשה לנו לא רק את זה, ולא רק את זה, ולא רק את זה, כמו שאנחנו באמת אומרים בסוף, על כן טובה, כן, טובה כפולה ומכופלת המקום עלינו, שהולכים ומונים את כל אותם דברים שקדוש ברוך הוא עשה לנו. עכשיו, השאלה היא, האם כל דבר ודבר זה תוספת בעלמה, או שיש בי, כאילו בתוך הדבר עצמו יש תוספת. מה הפירוש? אני אומר כך, אני אומר למשל, אם ניקח את הדוגמה הזאת, את הדוגמה של התחלה, הוציאנו ממצרים, הוא לא עשה בהם שבטים, דיינו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מה העיקר? העיקר הוא שאנחנו נציין, יהיה בני חורין. אבל האם אנחנו, זה כל כך חשוב שהקדוש ברוך הוא יעשה שבטים במצרים? לא נורא, לא עשה בהם שבטים. עשה בהם שבטים, לא עשה בלהם. כאילו, אנחנו לוקחים את אותו דבר שהקדוש ברוך הוא לא הסתפק בזה בעצם היציאה, אלא הוא גם העניש, אז הוא העניש את המצרים, הוא העניש את אלוהים, כן, עכשיו, ולקחנו את המולם, כל הדבר הזה בעצם זה החלפה או הבלטה של אותה טובה שקדוש ברוך הוא עשה לנו כאשר הוציא אותנו ממצרים. אבל בהמשך, אנחנו מדברים על קריאת הים, כלומר יש בנו כמה וכמה פרקים לכאורה בדיינו, יש את היציאה ממצרים וכל מה שכרוך בזה מבחינת המצרים, אחר כך יש את קריאת הים וכל מה שכרוך בעניין של קריאת הים, ובהמשך יש לנו גם את המעבר למדבר. עכשיו, מה שהראשונים בעצם מנסים לעשות, וזה אחד הראשונים שכן, אם מישהו יצא לו, אז יש פירוש קדמון, פירוש יפה שמופיע שם בהגדה של פסח של מוסד הרב קוק, עכשיו הוא מנסה לחרוז בעצם את הכל, ולראות את הכל כדבר אחד. כלומר, כאילו לראות שבכל דבר דבר, בעצם הדבר, יש המשך לראותו של הדבר עצמו. כלומר, כמו שאמרנו, שהוא לעשה בהם שבטים ולא עשה באלוהים. כלומר, אתה, הקדוש ברוך הוא עשה שבטים במצרים, לא רק במצרים, אלא גם באלוהים של מצרים. לא רק באלוהים שלהם, אלא נתן לנו גם את ממונה. כאילו, באותו דבר עצמו, הקדוש ברוך הוא לא יסתפק, כאילו, יש בתוך אותו עניין, יש מדרגות שונות, מדרגות של העמקה של אותו עניין. עכשיו, הדוגמה שרציתי להביא פה מאורחות חיים, זו דוגמה שלדעתי דוגמה מאוד, מאוד מעניינת. הדוגמה הזאת, אנחנו רואים דבר כזה. כתוב פה בדיינו, אילו סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, ולא יכלנו את המן דיינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, סיפק צורכנו במדבר. כן, הוציא אותנו למדבר, סיפק את הצרכים שלנו, נתן לכל אחד ואחד מעם ישראל, נתן לנו אוכל לאכול, אבל הוא יכול לא לתת לנו את המן. אחר כך כתוב, אילו אכלנו את המן, ולא נתן לנו את השבת. מה הקשר בין המן, שבת? זה סתם איזושהי תוספת, או יש באמת פה איזשהו קשר פנימי בתוך העניין הזה של המן. אז אומר את זה האורחות חיים, אני אקרא פה את הדברים שלו, הוא אומר פה בהמשך. הוא אומר כך, ולא סיפק צורכנו במדבר. כלומר, בלתי הוצאתנו, ואף על פי שהיה לנו כמה בהמות ונתן לנו בשר, ועוד שהיה לנו ממון רב שנוכל לקנות צורכנו מאת הגויים הקרובים אלינו, אומר הרחות חיים דבר כזה, אומר, בעצם עם ישראל שיצא למדבר, היה לו בהמות. עם ישראל לא היו כל כך עניים, לא היו חסרי כל. היה להם בהמות, הוא אומר, היה להם גם כסף, כמו שאומר בהמשך. הקדוש ברוך הוא בעצם לא צריך לתת לנו את הצרכים שלנו. היינו יכולים איכשהו להסתדר בלי עזרה של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עשה? סיפק צורכנו במדבר. הוא לא הסתפק בזה שאנחנו יכולים איכשהו, באיזושהי צורה להסתדר לבד, סיפק צורכנו במדבר. עכשיו, על גבי זה, יכולה לגבי את המן. אז הוא יכול לספק לנו סתם צרכים שלנו. יכול לתת לנו לחם, יכול לתת לנו מרגרינה. אבל מי צריכים לאכול גם בשר, צריכים גם לאכול דברים טובים. אז הוא אומר, לא, לא רק זה. הוא לא רק סיפק צורכן והמדבר בלי שאנחנו נצטרך לשחוט את הבימות שרוצינו, אלא הוא גם הכלנו את המן. אז מה הוא מסביר? פירוש הוא מאכל חשוב לקטנים לשד השמן, לבחורים עושים אותו עוגות, לסכנים בבשלו בפרור, לחולים קצף אחית בדבש, לאומות העולם, מרקס הרגל. כלומר, קיצור, הוא אומר, כל אחד ואחד, לפי עניינו, המן הזה, כלומר, זה לא סתם הקדוש ברוך הוא סיפק צורכן והמדבר, אלא שם יותר מזה. ועכשיו הוא ממשיך, ולא נתן לנו את השבת. מה פירוש? פירוש שלא ניכר שבח המן וניסף רק על ידי השבת. הוא אומר, כשאתה דן ואתה שואל את עצמך, מה השבח הגדול של, 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 של נס המן, הוא אומר, השבח הגדול של נס המן אתה לא רואה אותו דווקא בשבת. למה? בשבת זה לא משהו נפרד. אלא אדרבה, שבת זה בעצם ממשיך את הנס הזה, זה ממשיך את, את התודה שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא על העניין הזה של המן. איך, זה, איך, איך בדיוק זה קשור? אז הוא אומר כך, שאילולי שבת הייתי אומר שבכל יום ויום היה יורד המן במקום ההוא. ועוד, כמו שהייתי אומר, כמו השבת מפסיקה. אז אני אומר, מי אומר לך, אולי זה דבר טבעי, במקום הזה יורד מן, כל יום יורד מן. עובדה זו שזה מתוזמן, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, לא, היום לא יורד מן. כן, אתה נמצא פה עוד שבוע, עוד פעם, אחרי 7 ימים, לא יורד מן. אז זה אומר שזה לא עניין של מקום מסוים שיורד בו מן, אלא זה עניין של רצון של הקדוש ברוך הוא, מתי הוא נותן מן ומתי לא. ועוד, שיאמרו שהמן מבאיש בגוף, כמו שמבאיש בעומדו. בעלי לכאורה תגיד, המן לא יכול להחזיק מעמד יותר מיום אחד. למה הוא מסתלק? למה הוא מתקלקל? שפשוט המן זה משהו לא טוב, זה משהו לא מספיק עמיד, ולכן הוא מתקלקל. וראו בשבת שלא ירד ולא יביש בעומדו. גם עצינו בלחם משנה, וזה לא יוכל להיות על דרך מירי רק בנס גדול. כלומר, כל אותם דברים, כלומר, נתן לנו את השבת, הוא אומר, זה לא נתינת השבת שנפרדת מהעניין הזה, אלא אדרבה. יש פה טובה בתוך טובה, מה הקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו את המן, נתן לנו את השבת, וצפק צורכנו במדבר, ובכל זאת, כלומר, זה הכוונה, טובה כפולה ומכופלת. כלומר, יש לנו טובה, ועוד טובה, ועוד טובה, ועוד טובה, אבל זה לא טובה, כל טובה היא נפרדת בפני עצמה, אלא הטובה היא כפולה ומכופלת. בתוך אותה טובה, יש טובה נוספת. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו בכל טובה, ונתן לנו במדרגות שונות, בצורה כזאת שאנחנו באמת צריכים לחזור ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אז יהיה רצון באמת שאנחנו נזכה להודות לקדוש ברוך הוא, נזכה באמת שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, נזכה לחוג את חג הפסח, מכאן, מחג הפסח הזה, אם ירצה השם שאנחנו נצא, אם ירצה השם לגאולה ולאור גדול, במהרה בימינו אמן.